שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים בדף פ"ד במסכת יבמות. נתחיל במשנה בתחילת פרק יערל ונסיים בנקודותיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 22 דקות. היום אחרי תקופה די ארוכה אנחנו סוף סוף חוזרים לענייני ייבום, והמשנה עוסקת באנשים שאסור להם להתחתן אבל רק באיסור לב, לא איסור קראת, כך שאם הם בכל זאת עשו את זה, זה תופס, והיא מתארת שלושה איסורים כאלו, וזה אלמנה לכהן גדול, חללה לכהן אדיוט או כהן גדול, וממזר או ממזרת. ולגבי כל אחד מהאיסורים היא מדברת על ארבעה מקרים. מקרה אחד זה שלבעל לא היה איסור, אבל כשהבעל מת והיא נפלה ליבום לאחיו, אז לאח כן יש איסור. מקרה שני זה להפך, לראשון לבעל יש איסור ודווקא ליבם אין איסור. מקרה שלישי זה שלשניהם יש את האיסור, ומקרה רביעי שעל זה אין מה לדבר כל כך, זה שלשניהם פשוט אין איסור. כלומר, שלא מדובר במקרה איסור. אז עוד פעם, יש לנו שלושה איסורים שונים, וזה שוב, אלמנה לכהן גדול, חללה לכהן וממזרות, ועל כל אחד מהם יש שלושה מקרים של איסור, וזה או שרק השני אסור, כלומר יבם, או שרק הראשון אסור, כלומר הבעל, או ששניהם אסורים. ועכשיו נפרט איך בכל אחד משלושת האיסורים אפשר לדבר על אותם שלושה מקרים, רק שימו לב שאנחנו עושים את זה לא לפי הסדר בתיאור של המשנה, כי כשהמשנה מתארת את זה, היא לא מסודרת את זה לפי האיסורים, אלא לפי המקרים. כלומר, היא אומרת, יש מקרים שבהם רק השני אסור, והיא מראה איך זה נכון בכל אחד משלושת האיסורים, אחרי זה יש מקרים שרק הראשון אסור, והיא מראה איך זה נכון בכל אחד מהאיסורים, ויש מקרים שבהם שניהם אסורים, והיא מראה איך זה נכון בכל אחד משלושת האיסורים. אנחנו כאן, כאמור, נסודר את זה אחרת, לא לפי המקרים, אלא לפי האיסורים. כלומר, נעבור איסור-איסור, קודם על איסור אלמנה לכהן גדול, אחרי זה על איסור חללה לכל כהן, ואחרי זה על איסור ממזרות, ובכל אחד מהאיסורים נראית שלושת המקרים, ואני שוב חוזר עליהם שנזכור, מקרה א' כשהיא אסורה רק לשני, מקרה ב' היא אסורה רק לראשון, כלומר לבעל, ומקרה ג' היא אסורה לשניהם. עד כאן התיאור של המסגרת של המשנה שאנחנו הולכים לראות, ועכשיו בואו נתחיל את האיסורים והמקרים עצמם. אז האיסור הראשון זה כאמור איסור אלמנה לכהן גדול, וכאן זה מאוד פשוט, היא פשוט אסורה למי שכהן גדול. ממילא אם רק השני כהן גדול, אז היא אסורה רק לשני ולא לראשון. אם רק הראשון כהן גדול, היא אסורה רק לראשון ולא לשני, הגיוני. ואם שניהם כהנים גדולים, היא אסורה לשניהם. עד כאן עיקר האיסור הראשון לגבי אלמנה לכהן גדול, עוד מעט נוסיף על זה עוד קצת פרטים. האיסור השני זה איסור של חללה. עכשיו רק נזכיר, מה זה חלל וחללה? יש בזה שני מסלולים. מסלול אחד זה שכהן בעל אישה שאסורה עליו, כלומר אלמנה לכהן גדול או גרושה לכהן אדיוט. במקרה כזה, קודם כל האישה עצמה מתחללת, כלומר היא נהיית חללה ומעכשיו היא אסורה לכהנים, וגם אם יוולד ילד, אז גם הילד נהיה חלל או חללה, כלומר הוא אסור בתרומה, וגם היא אסורה בתרומה, אם ילדה, אז גם כן היא אסורה בתרומה וגם אסורה לכהנים. זה מסלול אחד שיכול ליצור חללה או חלל על ידי איסור. מסלול נוסף שעושה חללה זה עם חלל בעל אישה. עכשיו אין בזה שום איסור, מותר לחלל להתחתן, אבל זה מדבק גם אותה. כלומר עכשיו גם היא חללה. ככה יוצרים חלל או חללה, עוד פעם, או על ידי איסור, או על ידי זה שחלל בעל חללה, אז עכשיו גם היא חללה. עד כאן הקדמה, עכשיו למשנה. כששוב, אנחנו מחפשים מקרים שבהם יש שני אחים, הראשון התחתן ואז מת, ואז השני היבם ייבם אותה, ואנחנו מחפשים מקרים סביב איסור חללה, שבהם היא או אסורה רק לשני, או רק לראשון, או לשניהם. איך זה יכול לקרות? אז מקרה שבו היא אסורה רק לשני, זה שבהתחלה היא עצמה לא הייתה חללה, אלא מי שחלל זה רק האח הראשון, ואז הוא התחתן איתה, שזה כאמור מותר, אבל זה מחלל אותה, אז לראשון מותר עדיין להיות נשוי לה, אבל כשהראשון מת, כיוון שהראשון מת, עכשיו לשני היא כבר אסורה, ככה היא מותרת לראשון, אבל אסורה לשני. זה מקרה א'. מקרה ב' שבו היא אסורה דווקא לראשון ולא לשני, זה מקרה שבו היא הייתה כבר חללה מראש, וגם השני היה כבר חלל מראש, ורק הראשון לא היה, ולכן הראשון היא אסורה, כי היא חללה והוא לא, אז היא אסורה על כהנים, לשני מותרת, כי השני גם חלל, וחללה מותרת לחלל, ומקרה שלישי שהיא אסורה לשניהם, זה ששניהם לא חללים והיא חללה, ולכן היא אסורה לשניהם. ועד כאן תיאור המקרים לגבי האיסור השני של חללה. האיסור השלישי במשנה זה איסור ממזרות, וכאן במשנה יש שני מצבים. מצב אחד זה שהבעיה היא באחים, שאחד או שני ממזר. מצב שני זה שהבעיה היא גם באישה. אז מצב ראשון שהבעיה היא באחים עצמם הוא מאוד פשוט, היא פשוט אסורה למי שממזר. כלומר, מקרה א' שהיא מותרת לראשון ואסורה לשני זה כי הראשון לא ממזר והשני ממזר. מקרה שני זה בדיוק להפך, הראשון ממזר והשני לא, לכן היא אסורה לראשון ולא לשני. מקרה שלישי אסורה לשניהם, פשוט כי שניהם ממזרים. זה מצב ראשון שהבעיה היא רק באחים. מצב שני זה שגם היא ממזרת, ואז הדין מתהפך, כי ברגע שגם היא ממזרת, אז להתחתן עם ממזר דווקא מותר לה, להתחתן עם אדם כשר אסור לה, וממילא מקרה א' שהיא אסורה רק לשני, זה כי הראשון ממזר, אז היא מותרת לו כי שני ממזרים, והשני כשר, אז היא אסורה לו. מקרה שני שהיא אסורה דווקא רק לראשון, אז בדיוק להפך, שהראשון כשר לכן היא אסורה לו, והשני ממזר לכן היא מותרת לו. ומקרה שלישי זה כמובן שניהם כשרים, ולכן היא אסורה לשניהם כי היא ממזרת והם לא. עד כאן האיסור השלישי, ממזרות עם שני המצבים שלו, ועד כאן עיקר המשנה. יש במשנה עוד שני סעיפים שהם חשובים אבל לא נראה אותם היום, ועכשיו ניגש ישר לגמרא, אבל לפני זה בואו נעשה עוד פעם סיכום קצר של המשנה, שיהיה לנו את זה ממש טוב בראש, בשביל שהגמרא תהיה פשוטה. דיברנו כאמור על שלושה איסורים, איסור אלמנה לכהן גדול, איסור חללה לכהן ואיסור ממזרות. היום לא נדבר בגמרא על איסור ממזרות, לכן נשים גם את זה בצד, ובואו נזכיר רק את שני האיסורים הראשונים, כשכאמור לגבי כל אחד מהם יש לנו שלושה מקרים. מקרה א' זה שהיא אסורה רק לשני, כלומר ליבם, מקרה ב' זה שהיא אסורה רק לראשון, כלומר לבעל, ומקרה ג' זה שהיא אסורה לשניהם. לגבי אלמנה לכהן גדול זה מאוד פשוט, היא פשוט אסורה למי שכהן גדול. אז במקרה א' רק השני כהן גדול, לכן היא אסורה רק לו, במקרה ב' רק הראשון כהן גדול, לכן היא אסורה רק לו, במקרה ג' שניהם כהנים גדולים, לכן היא אסורה לשניהם. זה לגבי אלמנה לכהן גדול. לגבי חללה לכהן אדיוט זה טיפה יותר מורכב, וזה שמקרה א' שהיא אסורה רק לשני, זה כי היא עצמה לא הייתה חללה, אבל הראשון כן חלל, אז הוא התחתן איתה, שזה מותר, אבל הוא הפך אותה לחללה, ולכן עכשיו היא אסורה לשני. מקרה ב' זה להפך, שדווקא אח השני היה חלל, וגם היא הייתה מראש חללה, וממילא לראשון היא אסורה, כי הוא לא חלל והיא כן, ולשני מותרת, כי שניהם חללים. ומקרה ג' זה שהיא חללה, והם שניהם לא חללים, ולכן היא אסורה לשניהם. עד כאן התזכורת, ועכשיו, רגע לפני שניכנס לגמרה עצמה, נוסיף עוד פרט, וזה איזשהו שילוב בין האיסור הראשון דיברנו עליו, אלמנה לכהן גדול, לבין האיסור השני של החללה. כלומר, כשדיברנו על האיסור של אלמנה לכהן גדול, תיארנו את זה בצורה מאוד פשוטה. וזה שהאישה אלמנה, והיא פשוט אסורה על מי שכהן גדול. אם הראשון כהן גדול, אז היא אסורה רק לו. אם השני כהן גדול, היא אסורה רק לו. ואם שניהם כהנים גדולים, היא אסורה לשניהם. מאוד פשוט. עכשיו, זה נכון, אבל צריך להוסיף לזה נתון. וזה שיכול להיות מצב שהראשון כהן גדול והשני לא, ובכל זאת, היא כן אסורה לשניהם, גם לשני. למה? כי כאן צריך להכניס גם את השיקול של חללה. כי ברגע שהראשון כהן גדול, והוא התחתן איתה, אז גם בזה הם עברו על איסור, וגם בזה היא התחללה. כך שעכשיו היא לא רק אלמנה שאסורה רק לכהנים גדולים, אלא עכשיו היא גם חללה ואסורה לכל כהן. כך שעכשיו גם אם האח שלו הוא לא כהן גדול, היא בכל זאת היא אסורה לו. עכשיו, זה בתנאי שהראשון לא רק קידש אותה, אלא גם נשא אותה. רק אז האיסור הזה הופך אותה לחללה, והיא אסורה גם לך. עכשיו, לפי זה יוצא ששלושת המקרים שעליהם דיברנו באיסור הראשון, הם טיפה יותר מורכבים איך שתיארנו אותם. אז נתאר אותם עוד פעם, הפעם בצורה יותר מדויקת. אז מקרה ראשון שהיא מותרת לראשון ואסורה רק לשני, זה לא השתנה, מדובר שהראשון לא כהן גדול, והשני כן, לכן היא מותרת לראשון ואסורה רק לשני, וזה לא משנה אם היא התקדשה לראשון או נישאה לראשון, בכל מקרה היא אסורה לשני. זה מקרה ראשון, זה לא השתנה. מקרה שני, ההפוך, שהיא אסורה לראשון ומותרת לשני, זה כאמור, כשהראשון כהן גדול לכן היא אסורה לו, והשני לא כהן גדול לכן היא מותרת לו, רק שלזה צריך להוסיף תנאי, שלראשון היא רק הייתה מקודשת, לא נשואה, כי אם היא הייתה נשואה, אז היא כבר חללה ואסורה גם לשני. זה לגבי המקרה השני. מקרה שלישי שאסורה לשניהם, כאן יש לנו בעצם כבר שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה ששניהם כהנים גדולים, ולכן היא אסורה לשניהם. אפשרות שנייה זה שרק הראשון כהן גדול, אבל לא רק התקדשה לו, אלא גם נישאה לו, וזה הפך אותה לחללה, ועכשיו היא אסורה גם על השני, אפילו שהוא לא כהן גדול. כך שיוצא שכשהמשנה מתארת את שלושת המקרים האלו, אז במקרה השני מדובר שזה דווקא קידושין ולא נישואין, ככה שהיא יכולה להיות מותרת לשני. במקרה השלישי מדובר בנישואים, ככה שהיא יכולה להיות מותרת לשני. במקרה השלישי מדובר בנישואין, כך שזה יכול לאסור אותה לשני, כי זה הופך אותה לחללה. עד כאן התוספת לאיסור הראשון של המשנה של חללה, ועכשיו נעבור לגמרא. את הגמרא נחלק לשלושה סעיפים. בשני הסעיפים הראשונים נשאל שאלות על האיסור הראשון במשנה, בסעיף השלישי נשאל שאלה כללית על המשנה כולה. הסעיף הראשון זה שאלה לגבי המקרה הראשון באיסור הראשון. כלומר, נזכיר, האיסור הראשון כאמור זה חללה, ומקרה א' זה שהראשון, הבעל, לא כהן גדול, והשני, כן? ולכן היא מותרת לראשון, ואסורה לשני, ושואלת הגמרא, למה כשהמשנה מתארת את זה, היא מדברת שהראשון נשא אותה. הרי גם אם הוא רק קידש אותה, לכאורה זה אותו הדין. עדיין היא תהיה אסורה לשני, כי היא אלמנה, והשני הוא כהן גדול, והיא אסורה. עכשיו תשאלו, מה אכפת לנו אם כתוב קידש או נשא? בסוף צריך לכתוב אחד מהם, אלא מסבירים התוספות שמאוד אכפת לנו, כי הרי בשני המקרים הבאים, מקרה ב' וג', המשנה דייקה בזה שבמקרה השני, שהאח הראשון כהן גדול והשני לא והיא מותרת לשני, אז כתוב דווקא שהראשון קידש אותה, כי כמו שהקדמנו מקודם, אם הוא נשא אותה, אז הוא חילל אותה, ואז היא תהיה אסורה גם לשני, ואילו במקרה ג' מדובר שדווקא הוא נשא אותה, ואז באמת היא אסורה גם לשני. אז שוב, במקרה ב' אנחנו מבינים למה כתוב קידש, ובמקרה ג' אנחנו מבינים למה כתוב שלא רק קידש, אלא נשא אותה. במקרה א', זה לא ברור. למה כתוב שהוא נשא אותה ואז מת? הרי הדין נכון, גם אם הוא רק קידש אותה ואז מת. בכל מקרה, היא תהיה אסורה לאחיו, הכהן הגדול. עד כאן השאלה, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות, כשהשנייה מתפצלת לשניים. התשובה הראשונה זה שאולי גם במקרה א', זה בעצם כן משנה האם הייתה מקודשת או נשואה. למה? כי לאלמנה לכהן גדול יכולים להיות בעצם שני איסורים. איסור אחד זה איסור לאו, שאסור לכהן גדול להתחתן עם אלמנה, ואיסור נוסף זה איסור עשה, לא איסור לאו, שאסור לו להתחתן עם אישה שכבר נבעלה בעבר. עכשיו, ממילא, במקרה שלנו, של שני אחים הכהנים, אם מדובר של האח הראשון, היא רק הייתה מקודשת, ולא רק לו, אלא גם לבעל הקודם, שאנחנו לא מכירים אותו, אבל היא כאמור אלמנה, היא עלה עוד בעל מתישהו, גם לו הייתה רק מקודשת, יוצא שהיא אף פעם לא נבעלה. כך שעכשיו, כשהיא נופלת לאיבום לפני הכהן הגדול, יש עליה רק איסור לאו אחד של אלמנה לכהן גדול. לעומת זאת, אם הייתה נשואה לאח הראשון, כך שהיא גם נבעלה, אז עכשיו לאח השני יש עליה כבר שני איסורים, גם איסור לאו של אלמנה לכהן גדול, וגם איסור עשה של בעולה לכהן גדול. וממילא מסבירה הגמרא, אולי בגלל זה המשנה מדברת דווקא על נישאה ולא רק התקדשה. כי אם היא רק התקדשה ויש עליה רק איסור אחד, אולי באמת כשהיא נופלת לאיבום לאח השני, אפילו שיש כאן איסור לאו, בכל זאת הוא כן צריך לייבם אותה, כי איסור עשה דוחה איסור לא תעשה, ולכן מדובר דווקא שהייתה גם נשואה, שאז יש עליה שני איסורים, גם עשה וגם לא תעשה, ודווקא אז האח השני לא מייבם אותה, כי אמנם עשה דוחה לא תעשה, אבל הוא לא יכול לדחות מצב של גם לא תעשה וגם עשה. אז זאת התשובה הראשונה, למה מדובר פה שלבעל הראשון הייתה נשואה, כך שיש עליה שני איסורים, ולכן האח לא מייבם אותה. אבל הגמרא מיד דוחה את התשובה הזאת, כי אומרת, מה פתאום, אנחנו רואים האיסורים בהמשך המשנה, שגם כשיש רק איסור לאו אחד של חללה או של ממזרים, בכל זאת, האח לא מייבם אותה. אז מה פתאום שנחשוב שכאן, רק אם יש שני איסורים, האח לא מייבם? אז זה לא הסבר. בכל מקרה, בין אם לראשון הייתה רק מקודשת, בין אם הייתה נשואה, אם האח כהן גדול, הוא לא מייבם אותה. אז ההסבר הראשון נפל, ואנחנו עוברים להסבר השני. ההסבר השני אומר, אתה צודק. באמת במקרה א', זה לא משנה אם הייתה מקודשת או נשואה, למה בכל זאת זה נכתב? זה נכתב משום המשך המשנה. בגלל שבהמשך המשנה יש מקרה ששם זה דווקא נשואה, אז גם כאן כתבו כבר דווקא נשואה. איזה מקרה בהמשך המשנה? כאן כאמור זה מתפצל לשתי הצעות. הצעה הראשונה זה ממקרה ג' של האיסור הראשון, כלומר האיסור שלו אנחנו מדברים, של אלמנה לכהן גדול. מקרה ג' זה כאמור דווקא בנשואה, בגלל זה היא גם אסורה לאח השני, וממילא כיוון שמקרה ג' כתבו שהיא נישאה, אז גם במקרה א' כתבו שהיא נישאה. זו הצעה הראשונה, אבל כמובן מיד דוחה הגמרא, למה אתה קופץ למקרה ג' ששם זה דווקא נישאה? הרי יש לך מקרה לפני זה, מקרה ב' ששם זה דווקא רק התקדשה, אז תכתוב במקרה א' התקדשה, כמו במקרה ב'. לכן הגמרא דוחה את זה. זה שכתוב כאן במקרה א' שהיא נישאה, זה לא אתו מקרה ב' או ג' באיסור הזה, אלא זה אתו מקרה א' באיסור הבא, כלומר באיסור חללה, שמה במקרה א' מדובר שהיא דווקא נישאה, שזה מה שחילל אותה ואסר אותה על האח השני, לכן גם באיסור הראשון במשנה, באיסור אלמנה לכהן גדול, גם כאן במקרה א' כתוב נישאה. זו התשובה ועד כאן הדיון על הסעיף הראשון. הסעיף השני זה בשורה האחרונה בעמוד א', וכאן יש עוד שאלה על מקרה א' של האיסור הראשון, כשכאמור מדובר שהיא אלמנה, ולאח הראשון היא מותרת כי הוא לא כהן גדול, ולאח השני אסורה כי הוא כן כהן גדול, ועל זה שואלת הגמרא, למה צריך לדבר על מקרה שהגיעה אלמנה מראש לכל הסיפור הזה? כלומר, שכבר היה לאיזשהו בעל אחר בעבר, וממנו התאלמנה. אנחנו לא צריכים לערב פה עוד בעל מעבר בסיפור הזה, מספיק שיש לנו כאן שני אחים, והיא הייתה בתולה, התחתנה עם הראשון שזה היה מותר, ואז הוא מת, והתאלמנה, ועכשיו אגב היא אסורה לשני. אז למה משנה מדברת על האלמנה מראש, היא יכלה לדבר גם על בתולה? זו השאלה של הסעיף השני, וגם כאן הגמרא עונה שתי תשובות. תשובה הראשונה מציעה הגמרא, אולי נאמר שנישואים הראשונים מפילים, שזה חידוש גדול, שזה אומר שכשאישה נופלת ליבום לפני האח השני, היא מגיעה לאח השני הזה באותו מעמד שבו היא הגיעה לאח הראשון. כלומר, שאם לאח הראשון היא הגיעה כשהיא בתולה, אפילו שעכשיו היא כבר לא, היא כבר אלמנה, כי הרי הראשון מת, בכל זאת, מבחינת האח השני, זה כאילו איך שהיא הייתה לפני הנישואים הראשונים. אז היא הייתה בתולה, גם עכשיו מבחינתנו היא בתולה, ואפילו שהוא כהן גדול, היא מותרת לו, ולכן המשנה לא יכולה לדבר על זה שהיא הייתה בתולה לאח הראשון, אלא כבר מראש היא הגיעה אלמנה, ורק בגלל זה היא אסורה גם לשני. זו הצעה הראשונה, אבל הגמרא מיד דוחה את זה גם כן ממשך המשנה, וזה ממקרה א' של האיסור השני, של איסור חללה, שהרי מה אמרנו שהמקרה שם? שהיא הייתה אישה רגילה, לא חללה, אבל התחתנה עם האח הראשון שהוא חלל, וזה היה מותר, אבל הוא חילל אותה, ועכשיו היא אסורה לאח השני. אז הנה אתה רואה שהאח הראשון כן שינה לה את המעמד, ואנחנו לא אומרים שכיוון שלאח הראשון היא לא הייתה חללה, אז עכשיו היא גם לא חללה לאח השני. לכן הצעה הראשונה נפלה, וחזרנו שוב לשאלה, למה במקרה א' של האיסור הראשון, המשנה דיברה על אלמנה ולא על בתולה. ועל זה עונה הגמרא תשובה שנייה, די דומה לתשובה שענינו מקודם בסעיף הראשון. אתה צודק, באמת היא יכלה לכתוב בתולה, אין הבדל. הסיבה היחידה שזה נכתב כך זה בגלל שני המקרים הבאים, ששם ברור שמדובר שהיא כבר אלמנה, לכן היא אסורה על האח הראשון. לכן גם במקרה א' דיברנו שהיא כבר אלמנה, אבל באמת גם אם היא לא אלמנה, הדין היה אותו דבר. וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשורה השביעית בעמוד ב', וכאן שואלת הגמרא, למה משנה הזכירה רק שלושה איסורים, אלמנה לכהן גדול, חלל וממזרות, הרי יש עוד איסור שיכלה להזכיר, וזה מצרי. נזכיר שלמדנו בדף ע"ח שיש איסור מהתורה להתחתן עם גר או גרה מצרית עד הדור השני, כלומר אסור להתחתן עם הגר עצמו, זה דור ראשון, עם הבן שלו, זה דור שני, אבל עם הנכד, דור שלישי, כבר מותר. ואומרת הגמרא, לכאורה היה אפשר להזכיר גם את האיסור הזה במשנה. כלומר, מצב שבו יש שני אחים, כמובן מדובר באחים מהאבא, כי בום זה רק באחים מהאבא, ואחד מהם הוא אסור כי הוא דור ראשון או שני מצרי, והשני מותר כי הוא כבר דור שלישי. עכשיו, נעיר בסוגריים, איך יכול להיות מצב כזה, שיש שני אחים אבל הם לא אותו דור, אז בשביל זה נזכר במחלוקת שראינו שם בדף ע"ח, לפי מי סופרים את הדורות, לפי האבא או לפי האמא. וראינו שם שלוש דעות בשם רבי יוחנן, רבא בבא חנא אמר שולחים לפי האבא, רבין אמר שולחים לפי החמור, אבל רב דימי אמר שולחים לפי האמא. עכשיו, לפי רבא בבא חנא ורבין, באמת אין מצב שבו שני אחים מהאבא הם לא אותו דור, כי תמיד הולכים לפי האבא או תמיד הולכים לחומרה, אז אם האבא הוא החמור יותר, שהוא דור ראשון, אז הם שניהם דור שני ושניהם אסורים, אבל לפי רב דימי שהולכים לפי האמא, אז יכול להיות מצב שיש שני אחים שהם אמנם אחים מהאבא ולא מהאמא, והם לא אותו דור, כי אמא של אחד מהם היא דור ראשון, אז הבן שלה הוא דור שני, ואמא של השני היא דור שני, אז הבן שלה הוא דור שלישי. וכך יכול להיות מצב שאישה התחתנה עם אחד מהם, וזה היה אסור לה, כי הוא דור שני, אבל אחיו מותר לה כי הוא דור שלישי, או להפך, וזו כאמור הקושייה של הגמרא, לפי רב דימי, למה המשנה לא הזכירה את איסור מצרי? וזה בעצם קושייה על רב דימי, לכאורה מזה שהמשנה לא הזכירה את זה, אולי באמת היא חולקת על רב דימי, ואומרת שלא הולכים לפי האמא, ולכן היא לא הזכירה, כי אין סיטואציה כזו ששני אחים הם לא אותו דור. עד כאן השאלה, למה המשנה לא הזכירה? והתשובה מאוד פשוטה, שתי מילים, תנה ושיער. כלומר, המשנה לא הרגישה צורך להזכיר את כל המקרים בעולם. היא הזכירה שלוש דוגמאות, ויכול להיות שיש עוד שהיא שיערה, כלומר שהיא לא הזכירה, וזה לא קשה על רב דימי. זו התשובה, ואם זה באמת נשאר, אבל נראה על זה דיון בשלושה שלבים. כלומר, שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה. אז שלב ראשון, שואלת הגמרא על התשובה, כשהגמרא עונה תנה ושייר, כלומר שהמשנה לא הזכירה הכל, אז לא יכול להיות שיש רק דוגמה אחת שהיא לא הזכירה. כי אם זה רק דוגמה אחת, היינו מצפים שתזכיר גם אותה. חייב להיות שיש לפחות עוד דוגמה אחת שגם אותה היא לא הזכירה. איזה דוגמה יש? עונה הגמרא, יש. וזה פצוע דקה. הרי יכול להיות שאח אחד הוא פצוע דקה ואח אחד הוא לא, כך שהיא אסורה לאחד ומותרת לשני, וגם את זה, המשנה לא הזכירה. זה שלב ראשון. שלב שני, שואלת הגמרא לתשובה הזאת, פצוע דקה לא נחשב שיור. כלומר, זה לא נחשב דוגמה שהמשנה לא הביאה, כי אין לה סיבה להביא את זה, אין בזה שום חידוש. היא הביאה כבר איסורי לאווים, ואפשר להבין שזה נכון גם לגבי איסורי לאווים אחרים. לעומת זאת, אם היא הייתה מזכירה את מצרי, זה כבר כן היה חידוש, כי מצרי זה לא איסור לאו, זה איסור עשה, ואין במשנה עוד איסורים שהם רק איסור עשה. אז זה כן היינו מצפים שהיא תזכיר, ושוב, מזה שהיא לא הזכירה, חוזרת השאלה לרב דימי, למה היא לא הזכירה? זו השאלה בשלב השני, ועונה הגמרא, זה לא נכון. המשנה מזכירה גם איסורי לאווים שאין בהם שום חידוש, ומזה שהיא לא הזכירה את פצוע דקה, זה כן עכשיו שהיא שאירה דוגמה שהיא כן יכלה להזכיר, וזה מראה שהיא לא מזכירה את הכל, ולכן היא גם לא הזכירה את מצרי, וכך עוד פעם רב דימי עדיין בסדר. זה היה השלב השני. שלב שלישי ואחרון, שוב מקשה הגמרא, מה שאמרנו הרגע שהמשנה מזכירה גם דברים שהם לא מחודשים, זה לא נכון. כשהמשנה מביאה עוד דוגמאות ללאווים, היא מביאה אותם כי יש בהם חידוש. מה החידושים? אז נזכיר, יש לנו שלושה סוגי לאווים במשנה. הלאו הראשון זה אלמנה לכהן גדול, זה הראשון, לא צריך בזה חידוש. האיסור השני זה איסור חלל או חללה, וכאן יש חידוש, אמנם לא בדיני ייבום, אבל יש חידוש, וזה שכהן שהוא עצמו חלל, מותר לו להתחתן, אפילו שבזה הוא מחלל את האישה שאותה הוא התחתן. והאיסור השלישי, ממזרות, גם בזה יש חידוש במקרה שני שלו, שאפילו שהבעל, שהוא ממזר, עבר על איסור בזה שהוא התחתן עם האישה, בכל זאת, כשהוא מת, אחיו כן מייבם אותה. עכשיו, למה זה חידוש? הרי גם אמרנו את זה מקודם, לגבי אלמנה וכהן גדול, ולגבי חלל, אלא שמסבירה גמרא שהחידוש הוא שזה נכון, גם באיסור שהוא שווה בכל. כי הרי אלמנה וכהן גדול וחלל, זה איסורים שמיוחדים רק לכהנים. אז היינו חושבים, אולי שם שזה איסור שיותר ספציפי, זה לא כזה חמור, אבל הממזרות, שזה איסור ששווה בכל, הוא רלוונטי לכולם, אולי זה נחשב חמור יותר, וברגע שהניסויים הראשונים היו באיסור, איסור של ממזרות, אז אולי לאחיו אסור לייבם אותה, כמה שמלן שמותר. אז הנה ראינו שבכל האיסורים שהוזכרו במשנה יש חידוש. לעומת זאת, אם המשנה הייתה מזכירה גם את פצוע דקה, בזה אין שום חידוש. וזה שוב מחזיר אותנו לשאלה, אולי בגלל זה המשנה לא הזכירה פצוע דקה, וזה לא נחשב שיור, כלומר היא עקרונית כן מביאה את כל הדוגמאות בתנאי שיש בהם חידוש, ואז שוב חוזרת השאלה, אז למה היא לא הזכירה את מצרי שבו יש חידוש, וזה כאמור קשה על רב דימי. עונה הגמרא, זה לא נכון שהמשנה רק מזכירה איסורים שיש בהם חידוש. הנה יש עוד איסור במשנה שבו אין חידוש, וזה איסור ממזרות. עכשיו תשאלו רגע, הרי דיברנו הרגע על ממזרות. אלא שנזכיר שכשהמשנה תיארה את האיסורים השונים, אז גם לגבי אלמנה לכהן גדול וגם לגבי איסור חלל, היא תיארה שלושה מקרים, כלומר מותרת לראשון ואסורה לשני, אסורה לראשון ומותרת לשני ואסורה לשניהם. לעומת זאת, לגבי ממזרות, היא תיארה שני סטים של שלושה מקרים. סט ראשון זה כשאחד או שני אחים ממזרים, סט שני זה כשגם האישה ממזרת, שזה הופך את הדין, כי אם גם היא ממזרת, אז מותר לה להתחתן עם ממזר, אסור לה להתחתן עם מי שלא ממזר. ואומרת עכשיו הגמרא, הסט השני הזה שגם האישה ממזרת הוא מיותר, יכולנו להבין אותו לבד, הוא לא הוסיף שום דבר. אז הנה אתה רואה שהמשנה כן מזכירה גם לאווים שאין בהם חידוש, ולכן היא יכלה להזכיר גם פצוע דקה אפילו שאין בו חידוש, ושוב, מזה שהיא לא מזכירה אותו, זה בגלל טנה ושיער. היא פשוט לא מזכירה צורך להזכיר את כל המקרים, ולכן היא לא הזכירה לא את פצוע דקה ולא את מצרי, וזה לא קשה על רב דימי למה היא לא הזכירה את מצרי. עד כאן שלושת השלבים של הדיון. שוב לסיכום, למה המשנה לפי רב דימי לא הזכירה את מצרי? כי טנה ושיער, היא לא צריכה להזכיר הכל, כמו שהיא גם לא הזכירה את פצוע דקה, אפילו שהיא יכלה להזכיר את זה, כי היא מזכירה גם דברים שאין בהם חידוש, כמו הדין של ממזרת. בכל זאת, היא לא מזכירה את הכל, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', למילה גופה, זה היה הסעיף השלישי. מחר, אגב זה שראינו לפני רגע שיש חידוש מסוים בזה שלחלל מותר להתחתן, מחר נדבר על זה עוד, בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה ארוכה שדיברה על שני אחים שאחד התחתן עם אישה ואז מת ואז השני עקרונית צריך לייבם אותה, ודיברנו על שלושה איסורים שלגבי כל אחד מהם יכולים להיות שלושה מקרים, או שהיא מותרת לאח הראשון אבל אסורה לשני, או להפך אסורה לראשון ומותרת לשני, או אסורה לשניהם. מה שלושת האיסורים? איסור ראשון זה אלמנה לכהן גדול, איסור שני זה חללה לכהן, ואיסור שלישי זה ממזר או ממזרת. לא נחזור עוד פעם על כל התיאור של המשנה, רק נעיר כמה הערות, וזה שלגבי אלמנה לכהן גדול הסיטואציה שבו היא אסורה לשניהם זה או כי שניהם כהנים גדולים, או רק הראשון כהן גדול והשני כהן אדיוט, אבל כיוון שהיא נישאה לראשון, אז בזה הוא חילל אותה, ועכשיו היא אסורה גם לשני, לא מדין אלמנה לכהן גדול, אלא מדין חללה. לעומת זאת, אם הראשון לא נשא אותה, אלא רק קידש אותה, אז היא עדיין מותרת לשני, כי היא לא התחללה, זו הערה אחת. הערה שנייה לגבי חלל וחללה, ראינו שמותר לחלל להתחתן עם אישה, אפילו שבזה הוא מחלל אותה, כך שאם היא לא חללה והוא חלל, אז היא מותרת לו, הראשון, אבל אז היא תהיה אסורה על השני, כי עכשיו גם היא חללה. והערה שלישית, לגבי ממזרות, המשנה חילקה את זה לשני סטים של מקרים. סט ראשון זה שהאחים ממזרים, כלומר אם הראשון ממזר היא אסורה לו, אם שני ממזרים היא אסורה לשניהם. סט שני זה שגם היא ממזרת, ואז מילה הדין מתהפך, כי אם מותר לממזר להתחתן עם ממזרת, ואסור דווקא לזה שלא ממזר. אלה היו הערות על המשנה, ועד כאן המשנה. את הגמרא חילקנו לשלושה סעיפים. סעיף ראשון היה, למה במקרה הראשון של האיסור הראשון, כלומר שהיא אלמנה, והראשון לא כהן גדול, והשני כהן גדול, כך שהיא מותרת לראשון ואסורה לשני, למה כתוב שהראשון נשא אותה? הרי גם אם הוא רק קידש אותה, הדין היא אותו דבר, היא עדיין אסורה לשני. אז על זה ראינו שתי תשובות. תשובה אחת, אולי באמת אם הוא רק קידש אותה, היא לא אסורה לשני, כי העשה של מצוות ייבום דוחה לא תעשה של אלמנה לכהן גדול, ורק אם הראשון גם נשא אותה, שאז נוסף עוד איסור עשה שאסור לו להתחתן עם בעולה, רק אז השני לא מייבם אותה. זו התשובה הראשונה, אבל דחינו, זה לא נכון. גם כשיש רק לאו, השני לא מייבם, כמו בשאר המשנה של חללה וממזר, ולכן תשובה שנייה זה שבאמת המשנה פשוט הזכיר את זה. אגב, המשך המשנה. אגב, מה? אז בהתחלה אמרנו, אגב, המקרה השלישי באיסור הראשון, ששם זה דווקא נשא, אבל דחינו, הרי המקרה השני זה דווקא קידש, אז למה בחרו דווקא במקרה השלישי ולא השני? אלא אומרת הגמרא, אז אגב המקרה הראשון של האיסור השני, כלומר שאח הראשון חלל והשני לא, והוא נשא אותה, אז כיוון ששם זה דווקא נשא, גם כאן הזכירו נשא, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני, עוד שאלה על המקרה הראשון של האיסור הראשון, וזה, למה כתוב שעוד לפני שהתחתנה עם האח הראשון, היא כבר הייתה אלמנה, הרי גם אם היא הייתה בתולה, הרי האח הראשון מת, ועכשיו היא אלמנה, וזה עושה אותה לאח השני, למה צריך שהיא תהיה אלמנה מראש? וגם כאן אמרנו שתי תשובות, תשובה אחת אמרנו אולי כי נישואים הראשונים מפילים, כלומר האח השני מסתכל עליה לפי איך שהיא הייתה לפני שהיא נישאה לאח הראשון, ואם לאח הראשון היא הייתה בתולה, אפילו שעכשיו היא אלמנה, זה לא משנה, מבחינת האח השני כאילו עדיין בתולה, והיא תהיה מותרת לו, לכן צריך לדבר דווקא שהיא הייתה אלמנה עוד לפני האח הראשון. זו הצעה ראשונה, אבל דחינו, זה לא נכון כמו שאנחנו רואים לגבי החלל, שהראשון מחלל אותה ורק אז היא אסורה לשני. אלא תשובה שנייה, גם כאן, כמו בסעיף הקודם, באמת היה אפשר לדבר על בתולה. המשנה דיברה על אלמנה בגלל המקרים הבאים שבהם היא אסורה לאח הראשון בגלל שהיא כבר הייתה אלמנה, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי שאלנו, למה לפי רב דימי, שאיסור מצרי הולך לפי האמא, המשנה לא הזכירה גם מקרה של מצרי, שיש שני אחים מהאבא ולא מהאמא, ואחד מהם הוא מצרי דור שני ואחד מצרי דור שלישי, וכך היא אסורה לאחד ומותרת לשני. למה זה לא הוזכר במשנה? עונה הגמרא, תנא ושיער. המשנה לא צריכה להזכיר את כל המקרים בעולם, כמו שיש עוד מקרה שהיא לא הזכירה, וזה פצוע דקה. ואל תגידי שהיא לא הזכירה את זה כי אין בזה חידוש, כי המשנה מזכירה גם דברים שאין בהם חידוש, כמו הסט השני באיסור השלישי, כלומר שגם האישה ממזרת, זה לכאורה מיותר, ומשנה בכל זאת הזכירה, לכן היא יכלה גם להזכיר פצוע דקה, אלא שהיא לא הזכירה, כי לא מזכירה הכל, ולכן היא גם לא הזכירה את מצרי, וזה לא קשה על רב דימי, כל טוב.